הקדוש אנחנו לומדים את הספר אורות, והחלק הנקרא אורות התחייה, פרק. פרק. רק רגע. כן, ודאי. פרק י' ג', לא? פרק ט"ו? כן. פרק ט"ו, עמוד ס"ז. טוב, כדי להבין את הפרק הזה, שהוא אחד הפרקים המרכזיים באורות התחייה, צריך קודם כל להציג את הדעה המקובלת, שהיא ההפך ממה שכתוב כאן. אדם שהכל יעבור. מתי אנחנו צריכים את הגויים? אז ההנחה המקובלת היא כזאת. כשאתה במצב של חולשה, אז אתה מזדקק לתרבות של אומות העולם. אבל כשאתה בכל מלוא העוצמה, אין שום צורך, אין שום זכר לתרבות הכלל אנושית. רק קודש, רק יהדות, רק תורה. זה מה שרגילים לחשוב. עד כאן הטעות המקובלת. עכשיו אנחנו נגיע אל ההפך הגמור. כשכוח ישראל גדול, יש מצבים שכוח ישראל גדול, יש מצבים שכוח ישראל קטן. אבל יש מצבים שכוח ישראל גדול, לא סתם גדול, ונשמתו מאירה בקרבו. כלומר, אני מודע למי שאני, זה הכוונה. עם ישראל תואם את מה שרוצים ממנו. מה אתה מחפש? אורות? אורות התשובה. הנה. אם כן, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה. עכשיו, כשהנשמה מהירה, יש ביטוי אחר של הרב קוק. גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. מלבד זה שהפכו את זה לשיר, מה המשמעות? זה הכוונה שיש דברים בעולם שהם ערפיליים, וקשה מאוד לראות בהם ערך. אבל זה רק בגלל שאתה בנקודת הסתכלות נמוכה. אתה רוצה להגיד מה? אבל מה שאין כן, כשהנשמה מהירה, אז יש נתינת משמעות למרחב יותר גדול של מציאות. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה. מה זה קדושה, ייחוד וברכה? ראשי תיבות, יבוק. יבוק, ייחוד, ברכה, קדושה. מה פירוש הדבר? בדרך כלל, ברכה וקדושה הם מושגים הופכיים זה לזה. שהרי נאמר, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. במה ברכו, במה קדשו. אומרים חז"ל, ברכו במן, שהייתה כמות כפולה של מן ביום שישי. במה קדשו, במן, שלא ירד מן ביום שבת. אם כן, ברכה היא תוספת חומרית, קדושה, היעדר חומרי. אם כן, קדושה וברכה מנוגדים זה לזה. אבל זה רק באופן שטחי. באופן פנימי זה אחרת לגמרי. יש ייחוד ברכה וקדושה. ברוך תהיה, יעבדוך עמים. בוא נקח את הספר שלך בחזרה. תודה. היה מעניין, בסדר. נשתמש בזה גם. ייחוד ברכה וקדושה. הייחוד, הכוונה, התפיסה האחדותית של הברכה והקדושה. זהו המצב המושלם, זה המעבר לארץ ישראל, ויעבור את מעבר יבוק, ייחוד ברכה קדושה. אז כאן הרב משתמש בביטויים האלה. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה, בייחוד ובברכה. ומה הביטוי המעשי לייחוד ברכה וקדושה? במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. כלומר, ארבעת המרכיבים של החברה המתוקנת של מלך, שופט, כהן ונביא. אז דווקא במצב הזה שהכל מצוין, כלומר כל מה שהרב כתב כאן היה אפשר לקצר ולומר כשהכל טוב. אז ההתרחבות לצד החול, כלומר לא להישאר בתוך תחום הקודש, אלא להתרחב לצד החול, לעינוגי החושים. רב מדבר על עינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. או כלומר הרב מדבר על שלמות הכל, עינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. יש לנו דוגמה אצל האבות, מתוך שלושת אבותינו המשובח שלהם, כך אומר ספר הזוהר, הוא יצחק. יצחק אבינו היה אדם שהתורה מציינת את התעסקותו בכל מרחב החיים יותר מאשר אצל שאר האבות. הוא היחיד מבין אבותינו שעסק בחקלאות שדה, ויזרע יצחק בארץ ההיא. אברהם ויעקב לעומת זה עסקו במרעה, נכון? מרעה צון. מה? בארות. אברהם, כן, חפר בארות, אבל בארות בשביל מה? בשביל המים למי? לצון, יפה. כן, כלומר, אברהם ויעקב נשארים מעל השטח של הארציות, בעוד שיצחק אבינו הוא זורע. ויזרע יצחק בארץ ההיא. מלבד זה, אנחנו רואים שאצלו כל החושים משמעותיים. חוש הריח, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. המישוש, גשנה ועמושך בני. הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו. הוא גם רוצה שזה יהיה טעים. אסלים מטעמים, כאשר אהבתי. לא סתם, כמו שאתה מכיר את ההיסטוריה של הטעם שלי. בעבור תברכך נפשי, בטרם אמות. זה נשמע כזה... או חומרני גס, או קדוש עליון. צריך להחליט. כן? אצל יצחק אבינו, החיים הגשמיים כל כך משמעותיים, שהם מצוינים בתור עבודת הקודש שלו. יש אפילו ביטוי שמצאנו רק אצל יצחק, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. כן? זה דבר שלא צוין לגבי אף אחד מהצדיקים, ודווקא לגבי יצחק אנחנו רואים שחיי האישות שלו אף הם חלק ממערך הקודש, עד כדי כך שהתורה מציינת את זה. כן.
שמענו מהתחלת הפסקה שהדרגה הזאת של הגעה לסיים גשמיים היא רק בעקבות הגעה שהכל בסדר.
נכון.
וליצחק היה את עשיו.
אצל יצחק הכל היה בסדר.
גם
עשיו. גם עשיו אצלו היה בסדר. ויהב יצחק את עשיו. הוא רואה את התוך הפנימי.
האמיתית או המטרה לשפר אותו לטובה?
כלומר, אתה אומר כשכתוב שהוא אהב, הכוונה שהוא אהב או הכוונה שהוא שנה? זה מה שאתה שואל. כלומר, אם אתה אומר, האם הוא אהב לא באמת, אלא רק כדי לקרב אותו, סימן שכפי שיצחק היה, כפי שעשיו היה, הוא היה שנוא. זה מה שאתה אומר עכשיו. זאת אומרת, הוא באמת לא אהב, הוא באמת שנא. אתה מבין מה שאתה אומר? אני חושב שאם התורה אומרת שהוא אהב, זה סימן שהוא אהב. יש גם ביטוי כזה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מי אמר את הביטוי הזה? הלל הזקן, נכון? הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות... ומקרבן לתורה, נכון מאיר? עכשיו, מה זה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? יש הרבה פעמים פרשנות שאומרת, אוהב את הבריות, למה? למה אני אוהב אותו? כדי לקרב אותו לתורה. בעצם זה צביעות. מה זה אומר? זה בעצם אני שונא אותך. אבל מאחר ואתה עשוי להיות דתי, אז אני אוהב אותך על שם מה שאתה עתיד להיות. במילים אחרות, אני שונא אותך. זה יפה? זה שקר. חז"ל לא המוכר, אלא אוהב את הבריות. אומר הרב ציודה קוק, אוהב את הבריות כי הן בריות. ואם אתה אוהב מישהו, ברור שאתה רוצה גם להעניק לו טובה, ואתה מקרב אותו לתורה. אבל זה מתחיל מן האהבה. זה לא זיוף. טוב. צריך את יש בעיה עם המילים של התורה. המילים של התורה הן עקשות. כשכתוב משהו, כתוב. למשל מישהו פעם אמר, וירא השם כי שנואה לאה. זה לא שהיא הייתה שנואה, זה הכוונה שהוא אהב אותה, אבל היה... הכתוב שנואה. אז תתמודד, תנסה להסביר, מה זה שנואה? לא, עשור את הפוך. כן. כן. מה? השלם שבאבות זה יעקב. המשובח שבאבות זה יצחק.
המשובח
מצד הקודש
שבחול. נכון. אז למה התורה עצמה כזה בגדיל לציין את חיי האישות שלו? ברור. בפרט אצל יעקב זה אצל יצחק. הרב יגיד, תקן אותי אם אתה אצל יצחק, האם הוא משובח שבן...
משובח שבאבות,
אם זה בגלל
שעשיו
לקח אצלו את כל
הרע? לא. לא, הוא היה משובח שבאבות בגלל שהוא היה אדם קדוש. מדוע היו עיניו של יצחק כהות? כי הוא היה זקן. הרב, אצל יצחק הכל היה בסדר כי הוא מייצג את מידת הדין, שהיא כוללת את כל המידות בתוכה. הוא הכל היה בסדר כי הוא מייצג את מידת הדין, אבל מידת הדין לא כוללת את כל המידות. אבל ההתעסקות של יצחק בדברים הללו גרמו לו לא לראות נכון, תרתי משמע. ובאמת היה אולי צריך להיות שהאב הזה הוא יהיה הנבחר שבאבות שמיתתו שלמה. והרי יעקב הוא האב שזכה להערכה זאת. זה בגלל שיצחק היה מידת הדין, ומידת הדין אינה כוללת את הכל. מה שאין כן יעקב, שהוא מידת האמת שכוללת את כל המידות. טוב, בואו נחזור אל דברי רבנו הקדוש. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה, אז ההתרחבות לצד החול, לגנגי החושים, הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית, מה זה חדירית? חודרת, ופנימית, לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם, ולספריותיהם, לך תדע מה יש בספרייה הסינית, ובספרייה הרוסית והצרפתית והבריטית. לך תלמד, שייקספיר, לאוצה. צריך להציץ באופן חודר ופנימי לתוך הספריות האלה. התגברות עוז החיים הטבעיים. מה זה? ספורט. נכון? ג'וגינג. סנפלינג, עוז החיים הטבעיים. דוגמה. זה לא אמרתי דווקא, זה יכול להיות אותו דבר. זה יכול להיות חקלאות, זה יכול להיות אומנות.
עדיין קשה לי שבחד, ברכה וקדושה, שהכנסת לו דווקא את יצחק, הוא גם קצת נרמז בשם.
למה זה קשה שהכנסתי דווקא את יצחק?
כי יצחק הוא מייצג.
כן. כיוון שהוא מייצג את מידת הדין, הוא אדם שלם. מי שיכול לעמוד בדין הוא שלם.
אבל הוא לא יכול לייחד.
אין עליו קטרוג.
אבל הוא מייצג עדיין משהו אחד.
נכון.
הוא לא מייחד.
הוא לא מייחד, אבל הוא שלם.
אז איך דווקא הכנסנו בייחוד, קדושה וברכה, דווקא את יצחק ולא את יעקב, למשל.
כי אצלו זה מאוחד.
כי אצלו זה מאוחד.
וזה מה שמייחד אותו מאחרים.
אבל עדיין הוא צריך להיות מושלם בדרך יעקב.
נכון. כי מה שחסר אצל יצחק זה לא השלמות, אלא ההשתלמות. יעקב, מי שעוקב. הולך ומתקדם. כן, הוא שלם, כל כך שלם שמי יכול להתחרות איתו, מי יכול להשתוות אליו. אז הוא נשאר קצת בחוץ.
כן.
אצל יצחק חסר היחסיות. זה שלא הכל שלם. זה שלא הכל שלם. זה יותר מדי שלם. חסר שיהיה קצת לא שלם. שיהיה קצת משתלם. משתלם. אתה הבנת את המושג הזה או שאתה לא מקשיב?
אה,
סליחה. אני לא באתי בטענות אל יצחק אבינו, אני אמרתי רק מה חסר, זה הכל. חסר לא החיסרון. חסר החסר. הדין זה לא חיסרון, הדין זה שלמות. מי שיכול לעמוד בדין הוא שלם. טוב. כן. מה זה משתלם? יש בעולם שני ערכי שלמות, אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ב', יש השלמות של השלמות, ויש השלמות של ההשתלמות. השלמות יש בה חיסרון מסוים, זה שהיא שלמה. כלומר, זה סגור. אין מה להוסיף. כמו שאתה אומר, למשל, תם ונשלם. תם ונשלם, נגמר. נכון? תם, אותיות, מת. נשלם, זהו, השלמנו, נגמר. כן? אתה זה בעצם מפסיק לחיות. מה שאין כן, המשתלם, אמנם הוא חסר, ולכן הוא משתלם, אבל יש עלייה עד אינסוף. מי שבמהותו משתלם, אין גבול לעלייה שלו. אתה מבין אותי, כן או לא? אני שואל אותך שאלה, בבקשה, הנימוס מחייב לענות, כן או לא?
כן, אני רוצה להגיע לשלמות. כשאני עולה ועולה, אני רוצה להגיע לשלמות,
לא. אם אתה עולה ועולה, וזה המהות שלך להיות עולה ועולה, אז אין סוף לעלייה שלך. זה החיסרון שיש בהשתלמות. מה שאתה אומר, יש בהשתלמות גם כן חיסרון, שאיננה מגיע לידי סיפוק. נכון? לכן מה צריך בשביל להגיע לשלמות אמיתית? שניהם, גם שלמות וגם השתלמות. אתה איתי, כן או לא?
לא יודע איך עושים את זה.
מה זאת אומרת, אתה לא יודע
איך עושים את זה? אני מבין את הרעיון, אבל איך עושים את זה?
פשוט צריך לשלב שתי הכרות, אני אקרא עוד ססון ושמחה. הססון זה מה שאני מרגיש שאני מתקרב אל המטרה, ושמחה זה מה שאני מרגיש שאני השגתי את המטרה. כן, אז לכן צריך גם ססון וגם שמחה. אם יש רק שמחה או רק ססון, זה אפיקורסות כמעט. כן, התלמוד במסכת סוכה אומר שססון ושמחה זה השמות של שני מינים. מינים, זה כאן אפיקורסים. כן, כי רק ססון, כלומר רק השתלמות, או רק שמחה, כלומר רק שלמות, זה עולם חסר. אכן, אצל יצחק היה רק שלמות. מה חסר? ההשתלמות. וזה בא לידי ביטוי בשני הבנים שלו. יצחק, יעקב ועשיו. יעקב זה אחד שעוקב, הוא משתלם תמיד. עשיו זה מי שעשוי, הוא שלם. תהיתי? כן או לא?
גדול עליי.
מה למה גדול עליך? תסביר, מה לא מובן מה שאני אומר? אני אומר דברים פשוטים, אבל כשאני אומר משהו, המטרה שלי היא שאתה תבין, לא שאני אבין. בסדר? אז מה אתה אומר?
יעקב, אנחנו אומרים שהוא שלם.
יעקב אבינו הוא שלם, הוא משתלם, נכון.
אבל בהתחלה גם אמרת שהוא השלם בין האבות.
כן, כשהוא כבר קנה את מידתו של עשיו. אז הוא נהיה השלם שבאבות. יעקב אבינו עבר שני שלבים בחיים שלו. בהתחלה היה יעקב, אחרי זה נהיה ישראל. כשנהיה ישראל נהיה השלם. אז הוא קנה את שתי המידות ביחד באישיות שלו. הוא היה גם שלם וגם משתלם.
אוקיי, אז הוא לא אפיקורס.
יעקב,
הוא
לא. כן, כן, אפשר למה, רק יעקב, רק עשיו, זה לא עם ישראל. יעקב פלוס עשיו שווה ישראל. זה מה שאמר יצחק. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ויברכהו.
כן.
לא, יצחק לא היה אפיקורוס, בגלל שיצחק ידע שהוא צריך גם את רבקה. כלומר, יצחק ידע שהוא לא לבד. אבל אם היית בונה את עם ישראל רק מהמידה של יצחק, זה היה מגיע לאפיקורסות. נכון. כן.
הרב, אמרת שעשיו מלשון
עשוי. 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 עשיו מלשון עשוי. כן. רגע. כיצד מסתדרים דברי הרב עם הפסוק ובגויים לא יתחשב בדברי בלעם? דברי הרב מסתדרים נפלא, טיפ-טופ, עם דברי בלעם, שאמר ובגויים לא יתחשב. אלא שאני מבין ששאלתו של השואל היקר, יוסי, בנויה על אי-הבנה של העברית המקראית. בעברית מודרנית, כשאומרים לא מתחשב, הכוונה לא אכפת לו. זה המשמעות שלא מתחשב, לא סופר אותך. כן? זה נקרא לא יתחשב. בעברית מקראית, לא יתחשב, הכוונה איננו נכנס בחשבון. הוא איננו בחשבון של הגויים. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, איננו נכנס בחשבונם. ומתוך כך הוא יכול לרומם את כולם. לכן יכול גם להיות ברכה לכל משפחות האדמה. נזכיר את הביטוי שנאמר באברהם אבינו. ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה פירוש הביטוי ונברכו? מה פירוש הפועל הזה?
ברכה.
אברכה, נכון? לא מישון ברכה. כי אז היה צריך להיות כתוב, ויתברכו בך כל משפחות האדמה, אלא ונברכו. מה זה נברכו? מלשון אברכה. אז יוצא לפי זה שאברהם הוא זה שיונק מכל העולם. ונברכו בך כל משפחות האדמה. כולם יוברכו בך. מובן?
לא.
מה לא?
איזה מילה הזאת?
להבריך.
מה זה להבריך?
יפה. אתה עושה בדיוק מה שצריך עכשיו. כלומר, יש מילה שאני השתמשתי בה מתוך ידיעה שהיא איננה ברורה לכולם, וציפיתי שמי שזה לא מבין את פירוש המילה, שישאל. כלומר, מאחר ואתה היחיד ששאל, תשאל כל אדם אחר בכיתה מה זה להבריך, שהרי כולם הבינו. נכון? מה זה להבריך? למה לא שאלת? למה לא שאלת? כן, אתה. הרי, אם אתה נמצא בשיעור...
אני אמרתי שזה... לברך בנפעלות שלו.
כלומר, יש לך כן פירוש. זאת הסיבה שלא שאלת. מה זה להבריך? כן, אתה? הבנת גם כמו. טוב, אז אני אגיד לכם מה זה להבריך. להבריך זאת פעולה חקלאית. בחקלאות הגפנים. לוקחים זמורה של גפן, ומכניסים אותה, מקופפים אותה לתוך האדמה, כשהיא עדיין מחוברת לגפן, ואז היא מוציאה שורשים ונוצרת גפן חדשה. אז יוצא לפי זה, שאם כתוב, ונברכו בך כל משפחות האדמה, הכוונה שכל האומות דומות לגפנים, וזמורותיהם מוברכים בתוך אברהם. אז מי הוא אברהם? משל לקרקע. נכון? אם אלה זמורות, ומבריכים אותם, בתוך מה מבריכים אותם? באדמה. ונברכו בך כל משפחות האדמה, יוצא שאברהם דומה לאדמה, וכל העמים הם גפנים, ונברכו בך. ברור? אז אם כן, יוסי היקר, אתה מבין, ובגויים לא יתחשב, כי הוא לא עולה בחשבון, הוא לא זמורה, הוא הקרקע, שבתוכו מבריחים את הכל. טוב, אז בואו נמשיך. התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה, טובים הם. מה זה כל אלה? ההתרחבות לצד החול, לינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, הצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, מפעליהם בספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל הדברים האלה הם טובים, ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. לפי ההסבר של הרב קשה לי דבר, הרי יעקב נקרא אשתם, ומצד שני הוא תמיד נמצא בהשתלמות, יעקב מלשון עקיבה. הבנתם את השאלה של השואל? הוא אומר, אמרנו, תם זה סגור, יעקב משתלם. תחליט, או תם או עוקב.
כשאני שואל את השאלה גם יותר, להגיד, תחליט, אולי כבר יהיה ישראל, ולא יותר יעקב. עובדה שהוא מסיר עדיין שתי שמות.
בינתיים אנחנו בשאלה הזאת, תם ויעקב.
אני לא, התשובה בשאלה פה.
לא, אני רוצה את התשובה. לא, לא, התשובה היא מה שאני אתן. תם, בתנך, לא כמו בעברית שלנו, תם פירושו תמאה. תמאה? תם, מה הוא אומר? מה זאת? בעברית מודרנית, תם, מה הוא אומר? שום דבר. תם, לא שואל שאלות. מה אתה רואה בהגדה של פסח? תם, מה הוא אומר? מה זאת? אם כן, תם זה מלשון תמיה, הוא פתוח להתפתחות. אבל הרב הסביר פעם שססון מקביל למהות יום השישי ושמחה מקביל למהות יום חמישי או חמש. ואילו השלמות היא שמן יום שמיני או ישועה יום תשעי. הכיצד חמש שמחה מבטאת שלמות. שאלה נפלאה, אבל אני לא זוכר שאמרתי דברים כאלה. השלמות זה העשר, לא החמש. לישון עושר, לא חסר כלום. זה השלמות. כך שקשה לי לקבל את דבריך, אלא אם כן תביא לי מקור מפורש, הקלטה או שכתוב או משהו כזה, ואז אצטרך להתמודד עם דברי עצמי. טוב. כן.
אתה אומר עכשיו שטעם זה טמא, אבל לפני זה אמרתי שטעם זה משלם, אז
זה... אתה אומר שלפני כן אני אמרתי שטעם זה שלם, ועכשיו אני אומר טעם זה מלשון טמא. נראה לי שאתה מחסיר את המשפט שבו פתחתי את ההסבר הזה.
לא, אני מבין את זה, אבל...
לא, 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 לא. נראה לי שאתה מחסיר את המשפט שבו פתחתי את ההסבר הזה, והוא שיש הבדל בין העברית שלנו לעברית התנכית.
אני מקבל את זה, אבל חשבתי שהרב התייחס בפעם הראשונה שהתייחס למילה טעם, גם לעברית המקראית.
לא. זאת הטעות. בפעם הראשונה לא התייחסתי לעברית המקראית, אלא לעברית הרבנית. ובכן, הבא, נמשיך. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. והתחום, ארוך הוא, י' ב' מיל. מה זה? יש בשבת מה שנקרא איסור תחומין. מה זה איסור תחומין בשבת? אסור לצאת בשבת מחוץ לתחום. איפה זה התחום? 2,000 אמה, מחוץ לעיר. כן? לא קשור אם יש לי משהו בכיס או אין לי משהו בכיס. אסור לצאת בשבת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר. אבל זה מדרבנן. מדאורייתא זה י"ב מיל, הרבה יותר. החכמים צמצמו את התחום מ-י"ב מיל ל-2,000 אמה. בסדר? למה הם עשו את זה? אנחנו מאוד, מאוד מעט נבין. אבל מאיפה למדו חכמים שהתחום הוא י"ב מיל? כי זה היה האורך של מחנה ישראל במדבר. איך יודעים שזה היה האורך של מחנה ישראל? שנאמר ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים. ובאמת מבית הישימות ועד אבל השיטים יש 12 מיל. אז מכן זה היה האורך של מחנה ישראל, ממש כתוב שאסור לצאת מחוץ למחנה, מחוץ לאורך המחנה, היינו י' ב' מיל. עכשיו, מחנה ישראל זה בעצם כולל את כל העולם כולו, כי עם ישראל זה אומה שכוללת באופן פנימי את כל האנושות כולה בקרבה, שנאמר, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, יש 70 אומות כנגד 70 נפש שירדו מצרימה. יוצא לפי זה שאני אומר את הביטוי 12 מיל, הכוונה כל העולם כולו. זה באופן תמציתי פנימי, ביטוי שמשמעותו כל העולם כולו. זאת אומרת, כשמן התורה מותר לצאת 12 מיל בשבת, הכוונה שמותר להקיף את העולם כולו. אבל לא יותר מזה, רק את העולם כולו. אז בואו נראה מה ש... מה לא תפסת?
כל המהלך.
אתה רוצה שנתחיל מתחילת הפסקה? אתה רוצה שאני... אני מסביר. מדאורייתא תחום זה 12 מיל? מה המשמעות?
שזה תחום מחנה ישראל,
ומחנה ישראל זה כופל בקרבו, כולל בקרבו את כל העולם כולו.
למה?
בגלל שעם ישראל הוא אומה שכוללת באופן פנימי תמציתי את כל אופני האנושיות, שנאמר יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. נכון? וכידוע לך, מדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אין יהודים. יש יהודים במרוקו, יש יהודים בארצות הברית, יש יהודים ברוסיה, אבל פה יש מרוקאים, אמריקאים ורוסים, נכון? זאת אומרת, אנחנו כוללים בתוכנו את הרשמים של כל האנושות כולה. ולכן כשהתורה אמרה שמותר לצאת עד 12 מיל, הכוונה שמותר לכבוש שהקודש יכול להתפשט בכל העולם כולו. בכל תחום החול. זה הכוונה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, והתחום, עכשיו זה מובן או לא? מה? להפוקה מה שמחוץ לעולם. מה שמחוץ לעולם. מחוץ לעולם, כתוב כל השואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור.
אלפיים עצם זה מחלוקת.
מה זאת אומרת?
מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן.
נכון.
אלפיים.
לא, 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 לא. כולם מסכימים שאלפיים זה דרבנן. יש מחלוקת אם בדאורייתא בכלל יש איסור או לא. יש אפילו מחלוקת אם יש בכלל...
רבי עקיבא.
כן, מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. נכון. אבל מה זה נוגע לעניין שלנו? אנחנו מדברים על הצמצום מ-12 ל-2000. אז אנחנו כאן לומדים מה זה 12. והתחום הארוך הוא י' ב' מיל כמחנה ישראל כולו. הכופל, כלומר הכולל, באמת את כל העולם באיכותו. לא באופן כמותי, אלא באופן איכותי. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל.
הרב, זה בטח גבוה מפני שזה 12 שבטים.
בוודאי. לא מקרי כלל וכלל. 12, כנגד 12 שבטים, 12 מזלות, 12 חודשי השנה, ו-12 צדדים בקוביה. נכון? כל המספר 12, ו-12 שעות ביום. יש הרבה משמעות למספר 12. יש לך קוביה? כן, כמה צדדים יש לקוביה?
6.
לא, כמה לצלעות. הצלעות של הקוביה כמה יש? 12, אז מה אתה שומע? כן. אני לא יודע מה זה מייצג 12. סליחה על הנודניקיות. אבל לפי מה שהרב, סוגריים קוק, אומר בעצם, רק במצב שהכל טוב, רק אז אפשר לקרוא את לאוצה ולעשות סנפינג, סתם דוגמה. זאת שאלה. על השאלה הזאת אנחנו נוכל לקבל תשובה רק בסיום הפסקה. כי רק שם הרב עונה על שאלתך, כך שאני סולח על הנודניקיות. מה? אני חוזר על השאלה. סליחה על הנודניקיות, אבל לפי מה שהרב קוק אומר, בעצם רק במצב שהכל טוב, רק אז אפשר לקרוא את לאו צה ולעשות סנפלינג, סתם דוגמה. הבנת את השאלה? כלומר, במצב שאנחנו לא הגענו לשלמות המוחלטת, שלא הכל טוב, האם אפשר לקרוא את לאוצה? האם אפשר לעשות סנפלינג? סתם דוגמה. כן? אז אני עניתי שהשאלה הזאת, הרב קוק עונה עליה בעצמו לקראת סוף הפסקה. כן, בבקשה. אבל יש סיכוי שאנחנו נגיע לסוף הפסקה, אם ייתנו לי. כן, מה השאלה? נכון.
לא הסברת באמת מה זה מחוץ לעולם.
נכון. לא הסברתי מה זה מחוץ לעולם. רק אמרתי שזה הפניתי למקור, במסכת חגיגה, פרק שני, משנה א', השואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. לכן אני בכוונה לא הרחבתי את הנושא, כי זה לא הנושא של השיעור. טוב. אבל לא סתמתי לגמרי את הדלתות, הפניתי למקור. נמשיך. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה. כלומר, יצאנו לגלות איומה, החל הצמצום להיות נטבע. כל עוז נדרש להצטמצם. אנחנו צריכים לצמצם את מרחב החיים. כל עוז חילוני, חילוני הכוונה של חול, עלול להיות לרועץ. כל יופי, טבעי וחשקו, עלול להאפיל את אור הקודש, ותום הטהרה והצניעות.
בגלות.
כל זה בגלות. כל מחשבה שלא נתגדלה, כולה במחנה ישראל. אלא היא באה מהפילוסופיה החיצונית, לא יודע מאיפה. יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. ישמין. וישמן ישורון ויבעת. כן, אדם שמן צריך לעשות קצת כדורגל. וישמן ישורון ויבעת. כן. אז כן, בעיתה כוונה מרידה. כן, כן. מה אתה אומר? זה בדיוק כמו שהמהר"ל אומר, שהגלות היא סוג של תיקון לעם ישראל. כיוון שאנחנו השתמשנו בכוחות שלנו לא כראוי, היינו צריכים זיכוך, והזיכוך נעשה על ידי הגלות, כמו הצום. זה טוב לאכול או זה רע לאכול? זה טוב לאכול, אבל לפעמים צריך לצום.
אז מה זה יחיל הצמצום להיות
נתבע? נדרשנו להצטמצם.
כשאנחנו יצאים לגלות, למה אנחנו יצאנו?
בכדי
להעלות את הגויים.
לא, 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 לא יצאנו לגלות כדי להעלות את הגויים. אנחנו יוצאים מן הגלות כדי להעלות את הגויים. אתה צריך להסביר. אני אמרתי, אתה מניח איזה הנחת יסוד שהיא לא נכונה. שיצאנו לגלות כדי להעלות את הגויים. לא נכון. יצאנו לגלות כדי לתקן את עצמנו. ועל ידי שאנחנו יוצאים מן הגלות, אנחנו מתקנים את הגויים, כי אנחנו מעלים את הניצוצות המפוזרים שם. בסדר? אז עכשיו אתה צריך להסביר את עצמך. טוב. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות. היהדות דת פחדנית, קודרת, עצובה, מסתגפת. מה זה יהודי קדוש? נבח כזה, שעוד מעט עומד ליפול. תביא לו כיסא גלגלים לפני שהוא נופל. כן? זה היהודי הקדוש. סוג של חילול השם. אבל זה המצב של הגלות, אין ברירה. כלומר, הרב מצדיק את זה. הרב קוק אומר, בזמן גלות אין לך אותן עוצמות שמאפשרות לך להתפשט על הכל, לכן אתה צריך לחיות בחיי צמצום גטואיים, גם גטו פיזי וגם גטו רוחני. וביותר ממה שפעלו אלו על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. הרגשות היהודיים, רגשות קטנים. קצת שמחה, חבר'ה, צריך קצת לשמוח. יו, בו, 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 בו. לא יותר מדי. כן? משהו כזה. כן, עוזרני, לא משנה, כן? משהו כזה. כלומר, הכל, בסופו של דבר, בגבולות הסביר. אל תגזים. תעופת ההרגשה הצמצמה. אגב, אני רוצה פה לחזור לביטוי כמה שעות לפני זה. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. רואים את המשפט? אתה רואה את המשפט? למה לא? טוב. מישהו פרסם חוברת עם ציטוטים מהרב קוק. אחד הציטוטים, בגדול, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. נפלא, לא? איך קוראים לזה? להוציא דבר מהקשרו. בדיוק ההפך הגמור מה שאומר. זה בדיוק המילים של הרב קוק. אבל זה בדיוק ההפך מה שהוא אומר. הוא אומר, זה במצב של גלות. זה בערך כמו לומר שיש מצווה לעבוד עבודה זרה. שנאמר, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. פסוק, לא? אתה אומר את זה כל יום, לא? לא. לא שלחתי לו תיקון. אם היית יודע במי מדובר, אתה היית מבין מדוע לא שלחתי לו תיקון. בסדר? טוב. אבל זה מעניין, איך אפשר לקחת פה דברים מפורשים של הרב, ועוד לפרסם את זה בתור אמונת יסוד של הרב קוק, שמחשבה שבאה מבחוץ, זה מסוכן. הנה, הרב קוק כותב, כל מחשבה. כן.
איך זה מסתדר שגם החיים הרוחניים נצטמצמו, כשיש לנו תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי,
כלומר, אתה שואל, איך החיים הרוחניים מצטמצמו כשיש לנו תלמוד בבלי וירושלמי?
ירושלמי בסדר, זה בארץ.
איך כשיש לנו תלמוד בבלי?
בבלי ורמב״ם ו...
רמב״ם וכו'. לא חסר. איך זה מצטמצם? תשובה. פשוט רוצים שאני אחזור על השאלות, אתה מבין? בשביל האינטרנט. תשובה. החיים הרוחניים הצטמצמו, וההוכחה זה התלמוד הבבלי והרמב״ם.
כן, אבל כאילו אם זה לא, אם היה יותר, יכול להיות יותר גדול.
זה סופר קטן, זה מה זה תלמוד? התלמוד אומר בעצמו, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. התלמוד הבבלי זה חושך, זה הקטנה, זה צמצום, הוא מפורש בתלמוד. איך שלא תתארץ את זה בלפולים, אבל זה מה שכתוב, זה קטן. זה לא יצירה, זה שימור. אז בשימור אתה יכול לעשות שימור מאוד מאוד מתוחכם, אבל זה שימור. משוכלל מאוד, משומר לאללה, אבל משומר. מה? היום אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי את סוף הפסקה. אבל תזכור דבר אחד, ההתחדשות של רוח ישראל התחילה מהאריזל. התחדשות רוח הנבואה. איפה? בצפת. לא במקרה. האם היצירה חייבת להיות בארץ? תסתכל בבקשה בעמוד י'. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף המחיים והמפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. החשמונאים נלחמו בהתייבנות. אולם, עם התבססות העצמאות של ממלכתם, החל ההלניזם לחדור לתרבות הישראלית. האם הם לא קראו את המפה נכון וטעו בנתונים להרחבת האוהל שלא בזמנו? ענתם את השאלה? החשמונאים. הם היו בארץ ישראל או בחוץ לארץ? בארץ ישראל. הם התייבנו או לא התייבנו? התייבנו. כן? הדור הראשון של החשמונאים יש להם שמות יפים, נכון? מתתיהו, יוחנן, שמעון, יונתן, יהודה. שמות יפים, נכון? הדור אחרי זה, יהודה אריסטובולוס. יוחנן הורקנוס. אבל השם הראשון, שם עברי. דור הבא. אלכסנדר, ינאי, אלכסנדרה, שלום ציון, אחרי זה, אבל יש עדיין שם עברי, אחרי זה, הורקנוס, אריסטובולוס, אנטיגונוס. אז קרה משהו, לא? כן? מה ההסבר? אבל איך זה שמתבולו, איך יכול להיות שמשפחה כזאת, שהייתה משפחה, תהליך, אני רוצה להבין את התהליך. הוא מצר להבין שהמשפחה של החשמונאים לא הייתה סתם משפחה, הייתה משפחה שהייתה קנאית לקודש. איך יכול להיות שדווקא הם, שנלחמו כפי שהם נלחמו, למען הערכים האלה של הקודש, נפלו לאן שהם נפלו? צריך להיות הסבר לזה. אני אגיד לכם למה. כי הם היו כהנים. הם היו אנשי קודש. אתה שואל את הכהן, תגיד, מה מעניין אותך, כהן יקר בחיים? מה חשוב לך? חשוב לי שהשמן יהיה טהור. חשוב לי שלא יהיה פסול בקורבנות. חשוב לי שתהיה טהרה, שתהיה תורה, שתהיה קדושה. זה מה שחשוב לי. ומה עם המדינה? תעזוב. אבל נתנו לך עכשיו את המדינה ביד. אתה עכשיו בשלטון. טוב, אני לא בדיוק מבין במדעי המדינה. מי מבין? השכנים מסביב, כולם יוונים. אז זה מה שישלוט פה. כלומר, דווקא בגלל שהם לא קראו את הפסקה של הרב קוק. הם לא היו מבית דוד. בית דוד זה מי שיודע את הסוד של הפסקה הזאת. יודע איך שהקודש מתפשט אל כל תחומי החולין. אבל הם היו דוסים. ולכן התייבנו. מי שאומר אצלי יש רק קודש, כשתתן לו את המדינה בידו, הוא ייפול. צפת לא במקרה. מדוע דווקא צפת? כי זה בארץ ישראל. כן. כן, ההתחדשות של רוח היהדות זה התחיל מקבלת הארי בצפת.
רוח היהדות.
כן, רוח הנבואה בעצם. כן.
התלמוד הירושלמי הוא לא בקטריון הזה כמו הבבלי?
התלמוד הירושלמי הוא דומה מאוד לבבלי, קצת פחות. עדיין רוח הקודש מרחפת בקרבו.
אבל הוא נכתב פה בארץ.
הוא נכתב פה בארץ, אבל בזמן שלטון רומי. כן. תלמוד בבלי הוא חושך ביחס למה? ביחס לאור.
מה האור?
תגיד לי איפה האור?
תורת הקבלה בארץ ישראל.
נכון. תורת הקבלה בארץ ישראל.
התורה
רוח הקודש בעצם.
ראש הממשלה, אז לפי דבריך לא יכול להיות חרדי.
נגיד ככה, אם אתה תיתן בידי הדוסים את השלטון על המדינה, הם יהרסו אותה. הם יהרסו אותה, כי הם יהפכו את כל התקציבים, הם יפנו לחינוך. ולכוללים. ואז הכלכלה תתמוטט, והביטחון ירד, ולא יכפת לאף אחד. זה כתוב מפורש בפרשת ויחי. יששכר, נתחכם, נכון? חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. הוא לומד. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. הוא אומר, מה אכפת לנו? שאחרים ישלטו. עד רבה, פחות מילואים, פחות בעיות.
אז איך תסביר? לופולינסקי היה לכול העמה בסדר. הוא חרדי. אל תתחנק עליו. כן, הוא חרדי.
לא היה לכול העמה בסדר.
הוא לכול העמה, זה בגדול. כן, בבקשה, הוא שרד יפה. לא יודע מה זה יהיה, כן? אבל הוא היה בסדר.
אני בשיעור לא נכנס לפוליטיקות. אתה רוצה אחרי השיעור, נדבר איתך על זה. טוב, תנו לי להמשיך, בבקשה, בבקשה. אז אם כן, הרב כאן מדבר על שני אופנים של יחס אל, אל החול. בזמן שהכל טוב, הקודש מתפשט על כל מרחב החול, ובזמן שהכל לא בסדר, יש צמצום. עכשיו בוא נשאלת שאלה שעלתה, שעולה מעצמה, וגם עלתה פה גם בכיתה וגם באינטרנט. מה קורה כשאנחנו כבר לא פה, אבל עוד לא שם. האם זה צריך להמתין עד שהכל יהיה בסדר, אז בבת אחת פותחים את שערי הגטו, או שמה הדבר הזה הולך באופן הדרגתי? הבא נראה. עד אשר יקיץ הקץ.
רגע, התאבן ביותר.
לא נכון. עד אשר... אתה מייחס לי דברים לא נכונים, דברים שלא אמרתי. אני כן הגעתי לעד אשר. מה? לא. לא. אני קראתי גם את המשפט שאחרי זה. עד אשר, אגב, יש במאמרי ראייה, יש מאמר מעניין, התכתבות בין הרב קוק לבין עזר. שמעתם על עזר? אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'. אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ' היה סופר. עכשיו, בזמנו של הרב קוק, כל הסופרים היו אפיקורסים, חוץ מאחד, אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'. הוא דווקא היה אדם עם אדם דתי, ובכל זאת סופר. זה דבר תמוע באותם הימים. והוא מתכתב עם הרב קוק, כשהרב קוק היה האורך של קובץ בשם הניר. מה זה הניר? זה היה במה לאינטלקטואלים דתיים בערך, משהו כזה. האורך היה הרב קוק. עכשיו, הזר שלח מכתב לשם, כשהמכתב חתום בשם יהודי פשוט. איפה זה? איפה זה? נו, סליחה, אני מצטער, יש איזה עיכובים. רק רגע, זה יגיע, זה יגיע, נא, לא להלחיץ בבקשה. תוך כדי שאני מחפש, אני אענה על השאלה באינטרנט. הרב קוק, הרב יורד על החרדים. מה בכל זאת טוב בהם? הרי לכל זרם יש תפקיד בתחיית עם ישראל בארצו. אני לא יורדתי על החרדים, אני מצטער, זה לא נכון. אני לא יורדתי על אף אחד. עם כל עניין הגלות לתקן את היהודים, מדוע זה מעורר שנאה ומלחמה נגד עם ישראל? כי כשמישהו מתקן, אז נלחמים בו. הנה, מצאתי. עזר, אליהו זיסקין רבינוביץ' כתב לרב קוק, שנראה לו שהספרות היהודית החדשה, העברית החדשה, מקולקלת. זה נכון, היו הרבה מאוד קלקולים, במיוחד את של צ'רניחובסקי, שהכניס לצערנו את הפורנוגרפיה לספרות העברית החדשה. ולכן כותב, או כותב עזר, שנראה לו שהספרות היהודית צריכה לעסוק רק בענייני קודש. ענייני חול יש בספרות של הגויים. אבל בעם ישראל, בשביל מה שלכתוב על עניינים של חול? תכתוב רק על ענייני קודש, אנחנו עם קדוש. סמלת השבת של חנלה. זה קודש. זה אומר, זה דווקא כן, בסדר. אבל אני יודע שירים על אהבה, למשל, תשאיר את זה אצל הגויים. הם יכתבו, לא אנחנו. כיפה אדומה. הנה, כיפה אדומה, זה הגויים יכתבו, פו אדוב וכדומה. או שייקספיר. תשובת המערכת. מה זה תשובת המערכת? זה הרב קוק. בעל הבית נכבד, יותר מדי, אדוני, מחקת את השאה בדרישתך מצפרותנו שתהיה מוקדשת רק לשאלות נצחיות. כלומר, הגזמת. הגזמת, אומר הרב קוק. קשה היה לי להאמין שדברים כאלה, הנטולים מן החיים, יצאו מפי איש משכיל היודע את העולם ואת החיים שכמותך. מה קרה לך? אומר לו הרב קוק. אבל מצאתי את הסיבה של מחיקה זו, אני מבין איך הגעת לזה, בתומעה הרצוצה של הגלות שעודנה מפרקסת בתוך נשמתך. יותר ירידה מזה, אתה מת.
זה כשהוא כתב ביום שם.
כן.
אבל גם אתה לא מחמוד.
כן, אתה אדם משכיל, אבל תומעת הגלות מפרקסת בתוך נשמתך. זה נקרא להוריד אותו בהנחתה. כלומר, זה העלה אותו, בום. מערת אלוהים היותר נוראה של הגלות היא מורך הלב. פחדנות בקיצור. והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. מורך לב זה מתפשט על חוג החיים הרוחניים, לא פחות ממה שהוא מתפשט על כל החוג של החיים החומריים. והוא מזיק לראשון לא פחות. ובפנים ידועים עוד יותר ממה שהוא מזיק את האחרון. וכו' וכו'. אני כאן לא אקרא לכם את כל תשובת הרב קוק, כי היא ארוכה מאוד. רק כמה קטעים. שכחנו שהשאלות הזמניות, כלומר ענייני העולם הזה, הינם צורכי ציבור גדולים ואדירים. וצורכי ציבור הינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם לימוד התורה. שגם היא נבראת בשביל ישראל. ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי ההשתתפות של הספרות. עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה העולמית הכללית. אבל הכל הוא מביא אל תוך קורתו, אל תוך ספרותו, אחרי שמתקן אותם לפי תנאי חייו המיוחדים. אחר כך הוא אומר, טוב, בסדר, מה שאתה כתבת נגד הזוהמה והנבלה, אתה צודק. אמנם צדקת במחאתך על כל הזוהמה והנבלה אשר ספגה ספרותנו אל תוכה בימים האחרונים בייחוד, ובפרט שאין אלו נכנסים כלל אל חוג החיים. אי אפשר לחיי עם בלי מדע, בלי שירה, בלי יופי. אבל אפשר עם הם, ובייחוד לישראל, להיות בלי נבלה, בלי סירחון רשע, ובלי תומעת בשר ורוח. אבל לא לצמצם את הספרות שלנו רק בהיכל הקודש, כאשר אמרת. כי אם להרחיב את גבול הקודש, גם על כל חיי החול, ועל כל דרישותיהם, ועל כל המדעים הנדרשים להם. ביום ההוא היה על מצילות הסוס קודש לשם. זה נקרא על דבר הספרות, עמוד 502. עכשיו בואו נחזור עכשיו לסיום הפסקה. עד אשר יקיץ הקץ. נו. וישכר כן ברק בעמק שולח ברגליו. דווקא הם נלחמו לא רע. אולי זה הנחל החרדי של אותם הימים. ושאלה נוספת, הרב הסביר למה החשמונאים נפלו. אך למה שלמה מבית דוד נפל? עיין למהלך הידיעות, שמה הוא עונה. לגבי הרעיון שזה הנחל החרדי, רעיון נחמד. כן. טוב, עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורה בכוח. ארחיבי מקום ההולך. כלומר, האוהל קטן מדי, צריך להתרחב. ויריעות משכנותייך יתו אל תחסוכי. תפתחי מכללות לאומנות, לספרות, צבא, חקלאות, אוניברסיטאות, הכל, תפתח. מועדני ספורט, סנפלינג. האם יש אומנות יהודית? לא יודע. באמת אני לא יודע. העריכי מטרייך ותדותייך חזקי. תראה, אני יודע שיש אומנות דתית. מה זה? אתה לוקח פסוק, מוסיף קצת אוי אוי אוי, וקיץ', ויש לך אומנות דתית.
לא דייקתי בשאלה.
כן.
מדברים על פסיכולוגיה יהודית,
אומנות יהודית. אני לא יודע. זה דבר שנושאים שצריכים לברר אותם. יש דבר כזה פסיכולוגיה יהודית. אני לא יודע. יש לי ויכוח על זה עם ידידי הטוב, דוקטור מיכאל אבולפיה. שהוא טוען שיש פסיכולוגיה יהודית, ואני טוען שלא. אבל בסדר, יש מה לדון. העריכי מטרייך, ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות, כלומר שממות, יושיבו. והתחום של 2,000 אמה, הקצר, כן, שנטבע בגלל הצמצום, הולך הוא מתרחב. כלומר, זה לא שקופצים מ-2,000 ל-12, אלא מ-2,000 ל-2,500. ומ-2,500 ל-3,700. וכו'. זה דוגמאות, כן? כמידת ישועתן של ישראל. כלומר, ככל שהגאולה הולכת וגדלה, כך התחום של הקודש הולך ומתרחב. שהולכת ואורה כמעה כמעה, שנאמר, כן, גאולתם של ישראל הולכת ואורה כמעה כמעה. זאת אומרת שזה תהליך הדרגתי, ככל שהגאולה מתקדמת, כך מרחבי החול הולכים ונכללים יותר ויותר לתוך הקודש. הערה קטנה, באגרות ראייה חלק ד', לא מודפס בהוצאת מוסד הרב קוק, אלא בהוצאת מכון הרצייה, באגרת א' ממלף. יש התכתבות בין הרב קוק לבין בנו הרב צבי יהודה. בשנת תו רשפה. תו רשפה זה 1920. נכון? הוא אומר, כמדומה שהעירות במכתב הקודם על דבר ההתקרבות של הקודש והחול בתור מיזוג, יותר ממה שהיה המעמד השתקד. כלומר, השנה אתה מדבר יותר על ההתקרבות בין הקודש לבין החול מאשר שנה שעברה. למה? אין ספק בדבר, כי המצב הרוחני של האומה הולך, מתברר וחושף זרוע השם. כלומר, אתה יש לך חוש רוחני מפותח, אז אתה כבר, לעומת 1919, ב-1920 אתה כבר מרגיש איך שזה מתחיל להתקרב יותר. מקדש את העולם ומעלה את הנשמות משקיעתן. וברוך השם, יום יום יעמוס לנו ישעו. בכל זאת, אם שיש מקום למזיגה של קודש וחול, המקום של צורך השמירה של הגבולים הוא כעת עדיין רחב מאוד. ודווקא על ידי נתינת המרחב לכל כוח בחוגו, יתבררו הדברים יותר, ורוח התמים של יעקב איש תם שמחבר, יתפאר ויתעלה.
אז איך הסיום של הפסוק, הסיום של הפסקה עונה על השאלה של אותו בחור?
זאת אומרת שזה לא שאתה צריך לחכות עד שבית המקדש ייבנה ותחזור הנבואה כדי שהחול יתפשט על כל הקודש יתפשט על כל החול, אלא זה תהליך הדרגתי. ככל שהגאולה מתקדמת, כך המרחב של הקודש הולך ומתרחב.
אז מתי בכל זאת אפשר לקרוא את הספרים האלה?
אז לאט לאט, יותר ויותר אפשר.
תרגיש את זה,
לא? רגע. אומר לו, נכון, זה הולך ומתקרב, עדיין יש מקום להפריד. יש צורך להפריד בין הקודש לבין החול, למרות שהם הולכים ומתקרבים. כן, שאלתך? זה מזין אחד את השני, זה דו כיווני. טוב, עד כאן להיום. שלום.